אתם מאזינים למקודשת און אייר.
מקודשת און אייר.
משדרים מפלבית על קו התפר בירושלים.
מקודשת און אייר.
מקודשת און אייר, רוויזית תוכנית שלישית, שלום מלכי אמיר.
אהלן גיל רוביו.
מה העניינים?
איזה כיף להיות פה שוב בפעם השלישית.
אמרתי לך, זה בא, עם האוכל בא התיאבון.
ממש. וככל שאני מתרגלת יותר לאולפן ואליך ולשיחות איתך, אני רק מחכה לזה.
ובעצם אנחנו חוגגים מוזיקה, שזה האהבה הכי גדולה של שנינו, אני חושב.
לגמרי.
נכון? אז אנחנו מקודשת און אייר, אנחנו משדרים מפיל בית שעל קו התפר בירושלים, ברוכים הבאים לתוכנית השלישית של מקודשת רוויזית, וזו תוכנית שבעצם אנחנו חוזרים בה למוזיקה שהייתה חלק מפסטיבל מקודשת בעשר שנים האחרונות, אתכם מלכי וגיל, ואנחנו לא באנו ככה לעשות כפיים למקודשת, אלא באמת להתרפק, להתגעגע ולהזכיר את כל הדברים הדי גדולים ודי משמעותיים שנעשו בפסטיבל הזה במשך עשר שנים ויותר. ואז אמרנו, טוב, עם מה אנחנו מתחילים? התוכנית השלישית תהיה תוכנית שתתעסק באתיופיה.
מוזיקה אתיופית בפסטיבל.
אז בגדול, אני אצא רגע החוצה. למה מוזיקה אתיופית?
אני חושבת שגילינו, עם ההיכרות שלנו, עם השנים והחיפוש, וההיכרות של מה זה מוזיקה מקודשת, אחד, שמוזיקה אתיופית זה מוזיקה מדהימה ומגוונת, ויש מוזיקה עם על. שלגמרי יכולים להתאים לקצב ולווייב ולאווירה שאנחנו רוצים ליצור בפסטיבל. וגם הבנו שיש הרבה מאוד מוזיקאים, של חלקם נדבר היום, שהם מתבססים על המוזיקה המסורתית האתיופית, ובעצם נותנים לה טוויסט עם ז'אנרים עכשוויים, אם זה פופ, אם זה היפ-הופ, אם זה ג'אז, או פיוז'ן של כל מיני סגנונות, שמבחינתנו זה אחת הפרשנויות למה זה מוזיקה מקודשת. ניקחת מוזיקה המסורתית, בלדית, אם זה מוזיקה דתית או מוזיקה לאומית, כמו מוזיקה האתיופית, כשהיא באה לידי ביטוי בווריאציות אחרות, עכשוויות, שהיא מתכתבת עם, שזה מוזיקאים שיצאו מאתיופיה וניגנו או למדו במקומות אחרים וחזרו אחר כך לאתיופיה והחזירו את המתודות ואת הסגנונות שהם הכירו במקומות אחרים לאתיופיה ונוצר שם איזשהו סגנון חדש. אז זה למעשה המוזיקה מקודשת, לא הקדושה, במובן המסורתי.
ההבדל הזה בין מקודשת לקדוש.
בדיוק, המם האקטיבית הזאת, המקודשת. אנחנו מקדשים משהו, לעומת משהו שהוא קדוש, כי הוא ניתן וקיים כקדוש. אני חושבת שגם התשוקה שלנו כצוות, ושל המנהלים האומנותיים המדהימים, שעבדו על התוכנית כל השנים האלה, למוזיקה אפריקאית, הסקרנות והתשוקה למוזיקה אפריקאית, הקצב, הסקס אפיל של הז'אנרים האלה, זה משהו שמאוד מאוד משך אותנו. ואני חושבת שמשנה לשנה גילינו עוד ועוד מוזיקאים, ונהיה מין איזה נטוורק כזה סביבנו ובתוכנו, שמתכתב ורוצה להזמין ולהריח את המוזיקה האתיופית הזאת, החדשה, העכשווית, זאת שהיא פורצת קצת את הגבולות.
אבל כמו שנראה היום בתוכנית, כשאנחנו מסתכלים על הליינאפ שהכנו, אנחנו בעצם, אנחנו נוגעים במוזיקה האתיופית, במין פריסה מאוד מאוד רחבה, בפריזמה נורא יפה שלה, מהמוזיקה הקלאסית, וכמו שאמרת, הבלדית, המאוד שורשית, האתיופיקס, בניגע באתיופיקס, כי יש לנו גם על זה מה להגיד, ועד לווריאציות של ג'אז, וג'אז עכשווי, וג'אז ישראלי, ועד לגרוב ולפאנק ולהיפ-הופ באמת, שזה בעצם הביטוי הזה, זאת אומרת, לאורך השנים נפרסה מניפה מדהימה של מוזיקה אתיופית, נורא נורא מגוונת, נורא שונה, אחת מהשנייה.
וגם אפשר להוסיף על זה מוזיקאים, כשאנחנו נדבר עליהם היום, והפרויקטים שעשינו, הם בעצם נותנים במה וביטוי גם למוזיקאים שמגיעים מאתיופיה, וגם את ההשפעות של המוזיקה האתיופית על העשייה המוזיקלית כאן בישראל, על ידי מוזיקאים אתיופים בהכרח, ולא רק.
נכון.
גם מוזיקאים אחרים שמאוד מעריכים מוזיקה אתיופית, ולקחו את המוזיקה האתיופית ועשו איתה את הצעד הבא. אולי אני אגיד עוד דבר אחד, שבאמת זכינו, ודיברנו על זה גם בתוכניות הקודמות, להביא מוזיקאים שהם כן בגדר גילוי במובן של לא מאוד מאוד מיינסטרים או לא מאוד שוברי קופות קהליים וככה היה לנו את הזכות לגלות או להזמין את המוזיקאים שהם כאילו פיור להתעסק או להציג את המוזיקה עצמה ולאו דווקא להתחשב
ברייטינג.
בדיוק, כן, ברייטינג.
כזה. אוקיי, אז אמרנו לעצמנו, אנחנו ננסה רגע לעשות, כאילו, להתאפק, אבל אנחנו פותחים עם פרויקט שאני לא הייתי עדיין במקודשת בשנה שזה קרה, זאת הייתה שנה של טרום כניסתי לתפקיד, ואין דרך אחרת מאשר להגדיר אותו מונומנטלי.
מגה פרויקט. וחשוב,
וקיבלנו עליו כל כך הרבה פידבקים מכל מיני כיוונים בדיעבד, שממקם אותו כאחד הדברים הכי גדולים מוזיקלית שנעשה במקודשת.
נעשו אי פעם, כן. אני חושבת שהפרויקט הזה הוא מגה פרויקט, לא רק בראייה של הפסטיבל מוזיקה מקודשת שעשינו, אלא בכלל, בעשר שנות עשייה של עונת התרבות בירושלים, ופסטיבל מוזיקה מקודשת, ואחר כך פסטיבל מקודשת, זאת אומרת, בכל הגלגולים שלנו, זה אחד הפרויקטים המשמעותיים, המורכבים, המשפיעים, ושהבנו, דיברת על ריקושטים אחר כך, גם תוך כדי עוד לפני שהמופע בכלל עלה, עוד רק שהבנו באיזה חומרים אנחנו מתעסקים, ובאיזה סיפור אנושי מרגש אנחנו מתעסקים, תוך כדי, שזה לא תמיד קורה, שאתה תוך כדי מבין את העוצמה של הדבר שאתה עושה, אבל שם כבר בתוך התהליך, ובטח אחר כך.
אז צריך להגיד על מה אנחנו מדברים, כדי שיבינו על מה הבילדאפ והחגיגה הגדולה.
אז עשינו פרויקט מחווה למלחינה, יוצרת מלחינה, מדהימה, בשם אמה הויצגה, מרים גברו, זה השם המלא שלה, נזירה בת 90, אז היא הייתה בת 90, היום היא בת 98, שמתגוררת בחדר ספון וצנוע ודל מאוד, בכנסייה האתיופית, ברחוב אתיופיה בירושלים, מלחינה מאוד מאוד מוערכת, שכתבה יצירות מדהימות לפסנתר בעיקר.
עכשיו בגדול, או תכף נשאל את זה, כי אנחנו עושים עוד משהו חדש היום בתוכנית, מעבר לזה שזאת תוכנית ראשונה של רוויזית, שבה אנחנו מקדישים ספשייל למקום מסוים, עם, את יודעת, לשות ממש זרקור על נקודה מסוימת בגלובוס שמרתקת ומשמחת אותנו, ועוד דבר חדש שאנחנו פעם ראשונה נערך בטלפון, מישהי מאוד מאוד חשובה שקשורה לפרויקט הזה. שלום מאיה דוניץ.
שלום, שלום גיל ומלכי המאממים.
מה שלומך?
שלום.
כיף שאת איתנו.
תודה, בסדר. בחיים. ואני מוכרחה להגיד שכן, אני מרגישה שזה באמת סוג של בית ומשפחה. כל הפרויקטים האלה שעשינו, אז מסכימה עם זה.
הדדי.
אז כמו שאפשר לעשות ספיישל אתיופיה, אפשר לעשות ספיישל דוניץ. אבל היום אנחנו נגנוב אותך בטלפון, פעם בה נביא אותך ממש לפה.
עם מאיה דוניץ זה פרויקטים שקרו, ופרויקטים שעדיין לא קרו, ואולי עוד יקרו. נכון, היו לנו גם הרבה בישולים כאלה.
נכון.
אבל תמיד בכל הצמתים הגדולים, מאיה הייתה.
מאיה, לגמרי.
אז אנחנו עושים היום ספיישל אתיופיה, ואנחנו רוצים שתספרי לנו בעצם מי זאת אמה הוי.
אוקיי. אז אמה הוי צגה מרים גברו היא מוזיקאית, סנטרנית, כנרת ומלחינה, והיא גם נזירה, והיא בת כמעט 100 שנה, והיא עדיין חיה בשמחה ובאושר בחדרה הקטן שבמנזר ברחוב אתיופיה 10 בירושלים. ואני גיליתי את המוזיקה שלה ביחד עם בן זוגי לשעבר אילן וולקוב, שהביא את הדיסק שיצא בסדרה אתיופיקס, שמן הסתם הזכרתם אותה בתוכנית.
ועוד נדבר עליה.
כן.
אוקיי, אז זה מדובר בבלגי בשם פרנסיס, שמאוד מאוד אוהב מוזיקה אתיופית, והלך וחפר ומצא כל מיני מוזיקאים ברחבי העולם, גם כאלה שהפסיקו לנגן, ועשה בעצם רישו של הרבה מאוד הקלטות מרתקות.
סדרת מופת לכל חובב מוזיקה באשר הוא, גם אם הוא לא חובב מוזיקה אתיופית בהכרח.
בדיוק. ומספר 21 בסדרה הזאת זה מוזיקה של אמה הוי.
הכרת אותה לפני?
לא הכרתי אותה. הגיע הדיסק, שמנו פליי ונדהמנו מהצלילים האלה. זה לא היה נשמע כמו שום דבר אחר בעולם. מצד אחד זה מוזיקה קלאסית מנוגנת במגע ובצליל הכי עדין ומושלם שיש, באמת, עומק כזה של צלילים, כאילו שיש לה מין אוזניים קטנות על האצבעות. ותחושת הזמן שם הייתה משהו שלא הכרתי מאף מוזיקה אחרת.
וידעת שהיא בירושלים?
לא, ואז פתחתי את ה-liner note, את החוברת
של הדיסק.
בדיוק, החוברת של הדיסק, ושם התחילו לפרנסיס מספר את סיפור חייה המרתק של אמה הוי, שהיא בעצם משפחת אצולה באדיס אבבה, משפחה שהייתה מחוברת בעצם לשלטון של האלה הנשיא, והם היו אנשי חינוך, ופוליטיקאים, כל מיני. וסיפור שמגיע ללימודים בפנימיה בשוויץ, האישה הראשונה שלמדה בשוויץ בפנימיה מאתיופיה, ואחר כך היא הייתה במצרים ולמדה שם מוזיקה קלאסית, ובאמת סיפור מרתק, שמסתיים בזה שאומרים, וכן, בשנות ה-80 היא עברה לגור במנזר בירושלים.
וואו.
אז אמרנו, או, נעשה ניסיון למצוא אותה, אולי נעלה עליה לרגל, כן.
אוקיי, ואיך זה מתגלגל?
עשינו כמה טלפונים, ככה זה בישראל, אתה עושה שני טלפונים, אתה מגיע לחבר של החבר, שאתה רוצה למצוא, ובאמת פגשנו את נדב, סקסופוניסט, בעצם לא במוצא אתיופי, אבל הוא נהיה אתיופי, עם השם. והוא חיבר אותנו לאמהוי, הוא אמר, כן, שצריכו, היא גרה כל יום ב-9 לצהריים, ועובדת על הקומפוזיציות שלה ליד הפסנתר. פשוט תדפקו בדלת. וכך עשינו.
ספרי לנו קצת על המפגש עם אמהוי הראשון.
וואו, זה היה מאוד מאוד מרגש. בשניות הראשונות היא טענה שהיא לא מבינה מה אנחנו אומרים, ושהיא לא מדברת אף שפה פחות או יותר. הייתה מאוד חשדנית, ולאט לאט ככה, שדפקנו בדלת והצגנו את עצמנו, אמרנו שאנחנו רוצים להכיר אותה.
איך באמת הקשרתם? בעברית? באנגלית?
באנגלית, בגרמנית, בצרפתית. אחר כך הסתבר שהיא יודעת את כל השפות האלה. דוברת איזה 8 שפות. ובאיזשהו שלב... שאלנו אותה אם אפשר לגשת לפסנתר לראות מה היא עובדת בחוברת שלה, וקראנו ככה כמה תווים מהצירה שהיא בדיוק התחינה, ואז היא הבינה שאנחנו כנראה...
רציניים.
כן, יודעים מבינים. מה אתם, כן.
כן, וגם שיש לנו איזשהו חיבור לשני הצדדים האלה, של, גם של הקלאסי וגם של האפריקה, שחברים בצורה לגמרי חד פעמית לה.
אוקיי, אני רוצה שנתקדם. מצאתם פרטיטורות מסודרות שלה? כאילו, יש איזו ספרייה מסודרת של היצירות שהיא מלחינה? איך זה קרה?
אז, ואז השארתי לזה טלפון שלי על המחברת שלה, שנפרדנו, אמרנו, אוי, חייבים לעשות עם זה משהו, נארגן קונצרט, שינקנו עם יצירות שלה, וזה. אבל כמובן החיים, ועברו שנתיים ולא עשינו עם זה קום, כי היינו עסוקים מדי. ואז פתאום קיבלתי ממנה טלפון, היא הייתה ב-88 אז. והיא ממש זימנה אותי לבוא והיא אמרה שהיא צריכה את עזרתי, שאני אגיע. אז לא שאלתי שאלות והתייצבתי שם.
Okay.
וכשהגעתי היא נתנה לי 3 שקיות ניילון מקומטות של ארץ אתיופיה משנת 50.
אני ממש זוכרת אותך, מאיה, אני ממש זוכרת אותך. מסתובבת עם השקיות האלה, עם כל התווים בכתב חרטומים. מקושקשים וכתובים בכתב יד. כשאת שמרת להם כל כך precious, כמו איזה אוצר הכי, הכי חשוב, הכי יקר בשבילך, קרוב קרוב לליבך ובתיקך.
באמת היה אוצר.
וסליחה שאני פקתי, אבל מה עושים עם 3 שקיות? מה עושים עם 3 שקיות שיש בהם תווים לא מסודרים?
מאות של דפים, מתחילים לעבודה ארכיאולוגית.
וואו.
דף דף, מסתכלים, בודקים איזה שנה כתובה שם, איזה כותרת, והכל גם מעורבב, כי יש לך את הספירה של... של האתיופים, את הזמן האתיופי ויש את הזמן
המשקלים המוזיקליים הכוונה.
כן.
אולי זו הזדמנות טובה רגע לספר על לפני שאנחנו מדברים על המופע בכלל, על מה עשינו עם עם כל התווים האלה.
מה שהיא אמרה בעצם, היא דיברה, היא ביקשה שנעזור לה להדפיס חוברת עם המוזיקה שלה לפסנתר, שאנשים דופקים לה בדלת ומבקשים תווים כל השנים, ואין לה תווים שהיא יכולה לתת לאנשים, כי היא רשמה את זה רק לעצמה, במין תזכורות כאלה קטנות, היא לא כתבה את זה בצורה מסודרת אף פעם, כדי שמישהו אחר יוכל לבוא ולנקים.
היא המשיכה להלחין כשאתה פה בארץ?
כן, כן, היא עד היום אפילו, אולי היום קצת פחות, אבל...
כלומר, זה לא הסתיים ביצירות של האתיופיקס, וזה המשיכה לה? יופי.
יש עוד הרבה, כן.
אוקיי.
והתחלתי לבד לעשות את זה, ישבתי בבית והתחלתי לסדר את הדפים ולמיין. ואז באיזשהו שלב הבנתי שהעבודה הזאת היא גדולה מדי מכדי שאני אוכל לעשות לבד כמו שצריך, כי זה אומר שאני התחלתי לעשות כל דבר אחר.
כן.
וחיפשתי שותפים. וזה השלב שבו...
אז איך הגעת אלינו?
כן, אני הגעתי, פשוט הרמתי טלפון לאיתי מאוטנר ונומי פורטיש, ועשינו פגישה. והם נדלקו על זה, הם הבינו ישר.
הם נדלקו בטירוף.
לא זה, אני תמיד אזכור את זה לצבא.
אני זוכרת שהם חזרו כאילו מהפגישה איתך בוואו אחד גדול. איזה סיפור, איזה דבר,
תקשיבו, יש פה, זה, איזה זה גילוי. סיפור, זה סיפור אגדה, זה חומרים לסרט של דיסני.
ממש.
כאילו...
נכון.
ממש.
אוקיי, ובואו נתקדם, אז בעצם המשימה הזאת עבדת עליה שנתיים?
כן, אולי אפילו קצת יותר, כי היא מכלול גם את הזמן שעשיתי את זה לבד לפני. אבל כן, פחות או יותר, בעצם לא, עבדתי, נגיד, מהרגע שהעונה נכנסה, זה היה שנה, אני חושבת, נכון?
כן, זה היה פרויקט של שנה.
אז כן, שנה לבד, ואז עוד שנה ביחד עם העונה, ואז התהליך בעצם תהליך הרבה יותר עמוק. נתתי לאור את הספר הזה עם 12 מיצירות הפסנתר שלה, וגם להוסיף עוד ספר שיש בו חומרים על החיים שלה ועל המוזיקה, ושהיא עבדה תחקיר שמיכל עופר עשתה.
אני אגיד שיוצאנו ספר כפול, מין מארז כזה מאוד חגיגי ומהודר, של שני ספרים, של התווים בשלוש שפות, בעברית, אנגלית ואמהרית, מאויר ומאוד מאוד מושקע. לאספנים, זה היה ממש מהדורה מוגבלת לאספנים.
ספר מהמם.
ועד היום אנשים מבקשים מאיתנו את הספר, ולצערנו כבר...
זה אחד הדברים המבוקשים במקודשת.
כן.
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 אנחנו צריכים לראות איך מחדשים אותו.
גם אלייקונים, כל הזמן.
אני קיבלתי את העותק שלי ממך, מאיה.
כן.
ממש לפני הקונצרט התארחת אצלי בכל הקמפוס עליה השלום, והבאת לי עותק.
וואו, נכון.
נכון. אז בואו נספר בעצם מה התוצר של המפגש והסיפור המרתק הזה, הוא בעצם פעמה, הוא כפול, נכון? דיברנו על הספר עם שני החלקים שלו.
כן.
ובמקביל?
וגם ארגנו קונצרט מאוד גדול ש... השתתפו בו פסנתרנים נהדרים.
את רוצה להזכיר לנו מי היה את מי ליהקת? את היית המנהלת האומנותית והמוזיקלית, נכון?
נכון, וואי, אני מקווה שאני זוכרת, לא יודעת אם אני אזכור הכל, אבל כן, אני הייתי המנהלת המוזיקלית, והיה שם...
את גם ניגנת בעצמך, את גם הופעת בקונצרט הזה.
כן, אני ניגנתי בפסנתר, עומרי מור ניגן. נכון. היה אחד הדברים הכי מרגשים בקונצרט הזה, שהמקהלה של המנזר התנדפה.
המקהלה האורגנית של הכנסייה האתיופית בירושלים.
כן, המקהלה היא, גם כשמדברים על גוספל, אז יש לכולם סאונד ספציפי בראש, או את הגוספל השחור, או מה שנקרא, או משהו לטיני כזה, נוסטרדמוס. אבל יש עוד צליל, של גוספל, שהוא הציל האתיופי, שזה משהו אחר לגמרי. והמקהלה הזאת שרה בעצם את הטקסטים הדתיים, אבל בסגנון ש... וואו, זה מאוד מאוד מיוחד.
אני זוכרת הרבה אתגר בלעבוד עם המקהלה הזאת, ככה מהצד של ההפקה.
נכון.
עם המקהלה האתיופית. גם איך גורמים להם לעמוד בזמנים ולהגיע לחזרות, כשהם כל כך לא מהעולם הזה של הופעות ולעלות על במה. גם כן. איך גורמים להם לבוא עם הלבוש הנכון, איך משלמים להם, איך מתקשרים איתם כאילו חוזית, מה עושים. זה היה מין איזה גוז כזה עדין נכון. וקשה לפיצוח.
כן, זה אנשים שלא מתערבבים בדרך כלל עם הפקות שלנו, המקומיות, והיה משהו מאוד מרגש בהתחברות של כל העולמות האלה.
וגם
בשבילם ההוא עצמה, אני חושבת שזו הייתה פעם ראשונה ש...
שהיא אומנם לא נגנה, אם אני זוכר נכון, היא לא נגנה בהופעה, אבל היא ישבה בשורה הראשונה.
בטח.
כן, ומאות של אנשים עמדו בתור כדי לומר לה תודה ולחוץ לה את היד, והארכיבישופ ישב לידה, ועם השמלה המהודרת שלו, עם כל הזהב, זה בעצם עשו לה כבוד מאוד מאוד גדול, וזו פעם ראשונה שהכנסייה הכירה בעצם
ביכולות שלה כמלחינה,
כן,
כל כך מוערכת.
בכישרון, במתנה האלוהית הזאת שהיא קיבלה, של המוזיקה.
איזה כיף שזה קרה, ואיזה כיף שחשפתם אותה והדהדתם את המוזיקה שלה, וצריך להגיד גם תודה ענקית, כמו שהזכרת אותה בעצמך, מאיה, את מיטל עופר. של
נכון.
מקודשת, שבעצם החזיקה אותה יד ביד ורצה עם הפרויקט הזה. ו...
גם מבחינת תחקיר וגם מבחינת כל האספקטים האנושיים של
הקשר
איתה.
אף אחד לא יכול היה לעשות ממנה. והיא הצליחה, היא גם עשתה עבודת תחקיר מבריקה.
כן.
אומרת, באיך ש... והיא ישבה שעות על גבי שעות עם המהוי, והיא דאגה לה, והיא הייתה כמו אחות בשבילה, זה היה...
אני זוכרת אולי סיפור אחד בהקשר של מיטל
ואמהוי,
שהיה שם איזשהו, אני חושבת שגם את היית מאיה בנסיעה הזאת, להגשים לאמהוי חלום, ללכת לבקר, לראות את הים. נסעתם לכינרת או לים? לכינרת.
נסענו פעמיים, היינו פעם אחת בים ופעם אחת בכינרת.
שזה כבר הפך להיות קשר מאוד אנושי, מעבר לקשר המקצועי, מוזיקלי, הפקתי. ממש חברות.
מיטל עפתה לעוגה ליום הולדת 90 או 90 ומשהו, אני לא זוכרת.
טוב, אנחנו יכולים לדבר פה, להתרפק פה עוד הרבה על הפרויקט הענק והעצום והמרגש הזה במיוחד. אנחנו נסיים עם קטע מתוך ההופעה, וזה קטע שבעצם נמצאות איתך על הבמה, שתי זמרות שאנחנו אוהבים מאוד 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 מאוד, ואתם מבצעות את Our Father, The Lord's Prayer. את זוכרת מי הסולניות?
היוות מקונן ואסתר רדה.
היוות מקונן האדירה, בשבילי זאת הייתה הפתעה, הקול שלה, נוכחות הבימתית שלה, אותי כבשה.
אז מהצד שלי אני אגיד אסתר רדה, what are you talking about? אוקיי? מאיה דוניץ, תענוג תמיד, אנחנו עוד נדבר הרבה ונזכיר הרבה מכל מפעלות מאיה דוניץ במקודשת, ובכלל, המון המון תודה.
תודה על כל התמיכה, על כל ההזיות.
ביי מאיה.
ביי מאיה, לתודה.
שלום.
ביי.
פאדר של אמהוי צגה בביצוע של אסתר רדה, יואט מקונן ומאיה דוניץ. ואנחנו הולכים עכשיו לפן אחר לגמרי של מוזיקה אתיופית, כמו שאמרנו שהייתה אצלנו בפסטיבל, ואנחנו מדברים על שנתיים אחר כך, ב-2015, הבאנו הרכב לחגיגת הסיום במגדל דוד ביום שישי, שקראו לו אתיוקולו. וצריך להגיד שאת השם הזה שמענו לראשונה מהמנהל אמנותי של הפסטיבל באותה שנה, אחד מהם.
גיל קרניאל.
גיל קרניאל.
שהרבה פעמים בשיטוטים ההזייתיים שלו בלילה, בעולמות הדיגיטליים, הוא גילה כל מיני הרכבים מאוד מאוד מיוחדים וחדשים שלו הכרנו, ואתיוקולר היה ביניהם.
אז מי הם? כאילו, על הנייר זה נשמע כמו להקת ייצוג פולקלוריסטית כזאת, כמו להקת קרמון של ישראל מלפני 2000 שנה, והיא להקת ייצוג של מחול ושל מוזיקה אתיופית. אממה?
עם טוויסט.
עם טוויסט.
כמו שאנחנו אוהבים.
בדיוק.
טוויסט, כאילו מוזיקה מסורתית אתיופית, אבל פורצת גבולות שהוא מחשבית, מחדשת, מתכתבת עם ז'אנרים של פופ, עם היפ-הופ, מרקידה מאוד, קצבית מאוד.
כלומר, זאת הייתה חבורה גדולה מאוד של מוזיקאים שמנגנים על כלים אתיופיים מסורתיים, פלוס
רקדנים.
רקדנים ורקדניות.
זאת הייתה חגיגה אמיתית, הם רקדו שם באמת מופע כזה מכל הלב, עם הרקדניות, אנחנו ברדיו, קשה לראות את זה, מלדגים את זה, אבל מנופפות את השיער, ויש את הריקוד המסורתי האתיופי, שמרימים את,
את הכתפיים.
את הכתפיים ככה מהר.
וכהרגלנו במקודשת, הקהל מהר מאוד הפך להיות חלק מהעניין, החבר'ה שהיו שם על המדרגות של מגדל דוד, מהר מאוד הפכו לרקוד, וכשהלהקה שהייתה על הבמה, זה הייתה אנשים שידעו לרקוד כמו שצריך, כמובן העלו אותם לבמה.
אולי נגיד טיפה על, על הסטאפ של מגדל דוד כאולם להופעות, הרי זה אתר ארכיאולוגי שלא נהוג לארח מאות רבות של אנשים למופעים כאלה מכובדים של הרבה נגנים. אנחנו חלק מהטיפול באתר, עשינו מין חיבור, בנינו על העתיקות, על הארכיאולוגיה, בנינו במות, שהן כמו במות שפות כאלה באוויר, שמחברות את הבמה, את, את המופיעים, עם הקהל. כאילו זה מין מפלס אפס כזה של שורה ראשונה או שנייה של הקהל, עם הבמה.
יש כאלה חבלים עדינים שמסמנים את הקו, אבל בעצם אפשר לחצות אותם.
שבדרך כלל ירדו מהר מאוד.
אז גם באתיוקולו, שזאת הייתה פשוט חגיגה מטורפת, נזכיר את מנהיג ההרכב, מלוקו בילאי, שהוא נחשב לאחד הרקדנים הגדולים באתיופיה, יש לו גם מועדון באדיס.
הוא ריקוד מסורתי אתיופי.
אבל שוב, עם טוויסט, כאילו זה לא רק לשמר, זה גם לקחת קדימה.
עכשווי.
אז אני חושב שעוררנו גם הפעם מספיק תיאבון, בואו תשמעו את אתיוקולור. אלה היו את יוקולר, אתם על מקודשת ריוויזית, בתוכנית השלישית שפותחת צוהר להסתכל על כל הדברים שקשורים במוזיקה אתיופית ובאתיופיה בכלל שעשינו בפסטיבל מקודשת לאורך השנים, והנה שוב אני נאלץ להפר את ההבטחה שלי לעצמי להיות מאופק, ואני שוב, אני הולך לתעופות על מוזיקאי אבת אבריהון, שהוא אחד המוזיקאים הגאוניים שמסתובבים בקרבנו, ואני עדיין חושב שלא מקבל מספיק הכרה וחשיפה לאישיות ולגדולה של האיש הזה. אז גם הוא אחד כזה שבא ועושה איתנו כל מיני דברים ומתארח בכל מיני פרויקטים.
אבל בפעם הזאת
אמרנו, הוא צריך לקבל את הבמה.
לגמרי.
אז אנחנו מדברים על 2017, ובעצם מה עשינו?
הזמנו את אבת אבריהון שוב להגשים חלום. אני לא מאמינה שאני אומרת את זה שוב, אני ממש לא מתכוונת, אבל זו האמת. שהוא מוזיקאי על יקר ואהוב עלינו מאוד בפסטיבל, איש מאוד מאוד מוכשר ועדין,
גם
זמר,
גם נגן סקסופון וגם זמר שחי פה בארץ אחרי שהוא למד גם בארצות הברית, קראו לו ג'ון קולטריין האתיופי עוד בצעירותו.
הזמנו את ספי ציזלינג, המוכר לנו מאחים רמירז, להיות מנהל מוזיקלי, מנהל אומנותי ומנהל מוזיקלי של הפרויקט הזה, יחד עם עוד 8 נגנים ואורחים. נוצר מופע מאוד מאוד מרגש מבחינה מוזיקלית, מופע שנודד מוזיקלית בין אדיס אבבה לניו אורלינס, לזיון, לירושלים.
והכל גם... בעצם הוא הציר המרכזי שלו, זה מוזיקה שהוא כתב או מוזיקה שהוא איבד, ובעצם נתנו לו את הספוטלייט הראוי בתור הפרונטמן על הבמה.
כל הערב היה סביבו, סביב העשייה המוזיקלית שלו. גם את המופע הזה פתחנו עם הרכב של קייסים אתיופים, בניגוד לנזירים האתיופים מההפקה של אמה הוי. כאן מדובר על אנשי דת ששרים מוזיקה יהודית,
ובעצם המופע עצמו נפתח בתפילה.
תפילה שהיא כאילו שגורה ביום יום של
לבושים לבן, כאן בנוהג של הקייסים והעדה האתיופית המהממת, וזה פשוט היה רגע
רוחני.
וואו. כאילו לא הרבה מופעי ג'אז או מופעי מוזיקה או נפתחים באיזה תפילה.
שוב רגע מקודש.
לגמרי.
לקחת מוזיקה שהיא קדושה, דתית, קדושה, לשים אותה בקונטקסט אחר לגמרי, במקום אחר לגמרי, מחוץ לבתי הכנסת או היכלי הדת, על במה מול קהל אחר שצמא למוזיקה, ולשלב אותה במופע מסוג כזה.
ועוד דבר אחד שמאוד היה מרגש במופע הזה, זה שהבת בחר לארח מוזיקאי ישראלי אחר, גדול מאוד, ואנחנו מדברים על אהוד בנאי, שעבד כבר עם הבתה בעבר.
שהכיר את הבתה ומאוד העריך אותו מוזיקלי.
ואתם יודעים, כשלפעמים יש מוזיקאי יחסית לא מוכר, שהוא הפרונטמן של המופע, ומגיע איזשהו אורח עם שם מאוד מאוד גדול, והערכה מאוד מאוד גדולה, די מהר הוא מסוגל לגנוב פוקוס. הוא די מהר יכול לגסות את זה, כאילו זה היה אהוד בנאי, והתארח שם נגן סקסופון.
נכון.
אני חושב שפה המקום להגיד שאהוד בנאי ידע לתת את המקום והבין את הגדולה של הרגע, ולתת לאבטה את החזית.
מתוך הערכה מקצועית מוזיקלית מאוד גדולה לאבטה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אנחנו יודעים כמה אהוד אוהב את אבטה, וכמה הוא מעריך את הקהילה, וכמה הוא מעריך את המוזיקה, ולומד ממנה, וממש הרגיש שיש מאסטר על הבמה, ויש מישהו שבא להתארח ולעשות לו כבוד, ועם זה צריך להוריד את הכובע עוד פעם לאהוד בנאי, עוד אחד האהובים עלינו.
לחלוטין. ואפשר להגיד אולי עוד דבר אחד, שהבתה כנראה כחלק מההתאקלמות או הקליטה שלו בישראל, למרות שהוא מוזיקאי כל כך מוכשר, הוא לא תמיד הצליח להתפרנס או לעבוד מהמוזיקה. הוא מצא את עצמו בכל מיני עבודות מזדמנות ואחרות כדי לשרוד, ופתאום לתת לו את המקום הזה שכל כך כל כך ראוי לו. בדיוק. זה היה רגע סופר מרגש, גם בשבילו כמובן, שהוא מאוד עריך את זה, וגם בשבילנו. שוב, אם אנחנו מדברים על זכות, על להגשים חלומות, זאת הייתה באמת אחת, אני ממש מצטמררת שאני נזכרת בזה, באמת הייתה אחת מהמתנות היפות שיכולנו להעניק.
אבל אמרנו בלי סופרלטיבים, אה?
אבל קשה.
אני רוצה,
אי אפשר להאשים אותנו.
עכשיו, שנשמע את הבתה, אבל אני רוצה, בחרתי קטע מאוד מאוד מיוחד שנשמע אותו פה. זה דווקא מתוך מסיבת עיתונאים שמקודשת עשתה.
וואו, אני זוכרת.
במרכז המרוקאי. של צפון, של צפון אפריקה,
צפון אפריקה.
בירושלים. הזמנו את הבתה לפגוש ישירות את, את העיתונאים, גם כי שוב רצינו לתת לו איזשהו פרונט, להציג את המוזיקה שהולכת לקרות בפסטיבל, והוא האיש שבחרנו שיפגוש את, את הקדר הגדול של עיתונאים שהבאנו לקראת הפסטיבל, והוא הביא שם את ניסן ונטורה, שניגן גיטרה חשמלית, והוא שר קטע שהוא גם אחר כך ביצע במופע, אבל בגרסה אחרת בלוזית לגמרי, וניה לי אור ברווז, ואני חושב שכל מי שישמע עכשיו את הקטע הזה בלייב, אתם תבינו על מה מדובר. אז הנה הבלוז, וזה נקרא קדוש.
Adonai Elohim Rakata Kedus Adonai Baha Tia
מקודשת רוויזית, זה היה אבטה בריאון שניגן את הקטע הזה בלייב במסגרת אחד המפגשים של מקודשת עם עיתונאים, ואת זה כמובן אתם יכולים לשמוע רק אצלנו. אנחנו נמשיך, דיברנו בתוכנית הקודמת על סדרת המאסטרים, שבא למי שלא שמע, איך עשיתם את זה? איך לא שמעתם את רוויזית 2 כשאתם ישר קופצים לשלוש? נזכיר, בסדרת המאסטרים בעצם בחרנו נגני על ייחודיים, משמעותיים,
וירטואזים בסגנונם או על כלם.
ונתנו להם במה עם חדר, עם חלל אקוסטי בצורה פנומנלית. קהל מאוד 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 קטן ומדויק. ונתנו בעצם למפגש כמעט בלתי אמצעי בין במה לקהל. ושמנו במרכז את אותם המאסטרים. דיברנו בשבוע שעבר על המאסטרים מכל מיני מקומות אחרים, גם מכאן, גם מחול. ואנחנו מדברים על אתיופיה. הבאנו ב-2014.
את אלמו אגה.
את אלמו אגה.
שהוא נחשב לגדול נגני תעזור לי להגיד, בגינה.
בגינה.
שזה מין כינור או נבל דוד מקראי, שהוא משמש באתיופיה כסאונד או מוזיקה למדיטציה, לתפילה, לטקסים אינטימיים, לטקסים דתיים.
זה ממש כמו המקבילה של הקורה במערב אפריקה, שנחשב גם כן כלי דתי של מספרי סיפורים ושל הקסטה הזאת של המוזיקאים, שהם גם באיזשהו תפר בין דת לבין, קרא לזה פולקלור, בידור, אבל אלמו אגה בעצם מנגן על הכלי הזה, הנבל דוד האתיופי, שיש לו סאונד מאוד מאוד מיוחד, צריך הרבה מאוד סבלנות וקשר. הוא כן, זה מזמזם, אבל אחר כך הוא גם מוסיף עליו את השירה שלו, וזה מהפנט ביופיו, וצריך להגיד, אם נזכרנו בקודם בשיחה עם דוניץ, על
את אתיופיקס.
אתיופיקס היא סדרת דיסקים שכמו שמאיה ציינה, בחור בשם פרנסיס מבלגיה, התאהב במוזיקה האתיופית ויצא לחקור אותה, ובעצם הוציא סדרה שלמה של 20 ומשהו כותרים דיסקים, שכל אחד מהם מוקדש לאיזושהי אגדה מוזיקלית נשכחת, נעלמת, או דווקא כאלה שגם הצליחו להתפרסם בעולם. כל אחד מהם הוא הקדיש אלבום. אז בעצם יש לנו כבר את האתיופיקס השני. על המאוי. עכשיו אנחנו מדברים על, ונשמע קטע מתוך האתיופיקס של אלמו אגה, שהיה אצלנו ב-2014.
התכבדנו גם לארח את פרנסיס בעצמו, האורך המוזיקלי של אתיופיקס.
שבאותה שנה שבו אלמו הגיע, יחד איתו, הגיע פרנסיס בעצמו. ככה זה במקודשת, אנחנו נביא גם את האיש שערך את הסדרה של הדיסקים, שמנו אותו במזקקה.
למפגש איתו.
למפגש איתו, נכון. ושם הוא תקלט, הוא בעצם עשה מין כיתת אומן, אבל הוא עמד על, כאילו, על עמדת תקלוט שבו הוא השמיע את המוזיקה שהוא ערך לתוך הסדרה, וענה לשאלות ולתגובות ובקשות מהקהל, וזה היה גם כן חתיכת יציאה.
המון מוזיקאים ואנשים מהתעשייה הגיעו כדי לשמוע ולפגוש אותו. למפגש איתו היה מאוד
איש מדהים שבעצם הניע תנועה גדולה מאוד של פוקוס על מוזיקה אתיופית בכלל בעולם, וגם אנחנו לקחנו הרבה מאוד השראה. אז הנה, חיברנו פה שני דברים שהתארחו אצלנו באותה שנה ב-2014, עליהם אגה, עם קטע שלו מתוך הסדרה של אתיופיקס. ndalashi kadus gabriel salam salam laki ndar solo nem yetafalish enabses gamar gam buruknau ema hazanish frem anda kadmo burukam laknau zarem egziaber wald ama ta gize lakasa anbalazar ndanibna ndasa نفسش نفس كسا قايس قاوي نسا دسي عليش وي سقانا قيم تشكا قيتا دسي باليش اما قرب الليش سلامتا لمن يلن سات سالتش طوات ماتا ودلجيش اندي عدر قلن يكرتا يكربلو هاتي عطا جنن هلون اندي عدنن بانشي تامازنن علن טוב, אז שמרנו את הדברים הדובים ככה לקראת הסוף, נכון? אנחנו מגיעים לאחד...
עוד אגדה. עוד אגדה.
מה יהיה?
איך אפשר להגיד שלא, אבל?
מה יהיה?
איך אפשר להגיד עליו משהו?
אמרת מוזיקה אתיופית, אמרת מיד.
מולאטו.
אצטאקה. ויברופופוניסט, נגן כלי הקשה, מלחין, ג'אזיסט, אחד העמודי תווך של הג'אז, ובטח ובטח של הג'אז האתיופי, האתיו ג'אז, שהוא בעצם הגרנדפאדר שלו, הסנדק שלו, המוליד שלו. אז הייתה לנו את הזכות להריח אותו אצלנו.
נגן מגה 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 מוכשר, זקאי על, שהתגלגל בתחילת דרכו לניו יורק, לסצנת הג'אז שמה, ולמרות שהוא היה על מסלול ממש בטוח,
לכוכבות
להיות
שם.
להיות הצלחה כן, מטאורית במה שהוא הברית. עושה שם, הוא החליט לחזור לאתיופיה, ופתח שם בית ספר, ספר למוזיקה מודרנית, באדיס אבבה. ושם עוד פעם, אם דיברנו על, על קדוש, על מקודש, על הטוויסט, אז היה שם שוב את השילוב הזה בין מוזיקה מסורתית לג'אז. גם היצירות של מולטו זכו להתפרסם בלייבל של אתיופיקס. גם להם הקדישו אלבום.
והוא, שמולטו הסיפור שלו הוא כזה שאומר, אני יודע שאני יכול להיות כמו כל אחד מהטובים שעושים ביבופ וג'אז וסטנדרטים בארצות הברית, אני רוצה להביא את הסיפור המיוחד שלי. ולכן הוא חזר הביתה, ולכן הוא בעצם עשה את המיקס הזה, הוא יצר את הפיוז'ן הראשוני הזה, של בין ג'אז מערבי שהוא שלט בו על בוריו, לבין השורשים של המוזיקה שלו, הכלים, ההשראות, המקצבים, המשקלים האתיופיים, הוא יצר איש אחד שיצר ז'אנר שלם שעד היום מנגנים אותו. זאת אומרת, במקביל אליו, אנשים, תלמידים שלו ואנשים שאהבו אותו, מנגנים את הז'אנר הזה של אתיו ג'אז בזכותו. הוא אגדה מהלכת, וכיאה לאגדות מהלכות, הוא גם איש מקסים, מקסים,
ממש,
מקסים.
ממש, ועדין.
הוא בא לארץ עם רעייתו, עם אשתו, וגם היא אגדה, והיה כיף להתחבר אליהם. אולי זה גם סיפורים מאחורי הקלעים של כמה כיף לנו לפגוש את האנשים. שהוא אשכרה אגדה מולטו. ואני אעשה עוד סיפור אחד קטן שיחבר אותנו להתחלה, כי כשמולטו הגיע לארץ, והוא הבין מה עשינו עם אמה הוי, הוא ביקש ממש 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 שבין הסאונדצ'קים שלו ובין החזרות, הוא הולך לפגוש אותה בכנסייה האתיופית. תיאמנו את זה, מאיה הייתה איתנו, יחד עם איתי מאונטנר ויחד עם גיל קרניאל, ונסענו עם רעייתו אליה לכנסייה. הייתי במפגש הזה, צילמתי אותו, ואני חייב להגיד שזה פשוט היה אחד הרגעים הקסומים, האנושיים. קודם כל הרספקט שלה ושלו, של, 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 של מולטו ורעייתו, כשהם ראו את אמה הוי, הם פשוט קראו ברך.
זה מדהים. זה סיפור מדהים.
היא השיטה להם את היד, הם נשקו אותה. הם
מדהים.
התרגשו כל כך לפגוש אותה, ואז הם ראו גם את ספר התווים, ואת כל מה שעשינו, מולטו היה מסוחרר מהמפגש עם אחת האגדות מסתבר הכי גדולות שלו.
שלו.
שהיא נמצאת ומתחבאת פה, כמה מטרים מאיתנו בירושלים, שזה לא יאמן הסיפור הזה. כשהוא נפרד ממנה, הוא הלך ברוורס, כדי לא להפנות לה את הגב.
עירת כבוד.
הוא פשוט הלך אחורה, עכשיו אנחנו מדברים על מולטו הצדקה, כן, כאילו, על אגדת ג'אז שאנשים מתפרעים, והוא סולד אאוט גם כשהוא היה בברבי וגם כשהוא היה אצלנו, ואת רואה אותו במין ענווה.
אז רצית שנחסוך בסופרלטיבים עליהם, או יצגה, איך אפשר? איך אפשר?
לא, לא, אין מה לעשות. ועוד משפט אחד קצר, מיד אחר כך הכנסנו למונית, ונסענו מרחוב אתיופיה, חזרה למלון להתכונן לקראת ההופעה, והנהג לקח אותנו דרך 100 שערים. הייתי במונית עם מולטו, רעייתו והנהג. והם קולטים את 100 שערים מהחלון. הם רואים בת החרדים, מדובר באוגוסט. חם נורא, למרות שהוא מגיע מאתיופיה, גם שם לא קריר שמעתי. אבל הוא מסתכל על האנשים, על הצבעים, על המקומות. עמדנו כרגיל כמובן בפקק. ואת רואה את שניהם, והם שואלים שאלות, where are we?
מה זה?
אז המפגש הזה שעושים בין המוזיקאים לבין אלה שאנחנו מערכים אותם פה עם ירושלים.
אני אזכיר לך שהייתה לנו עוד התנסות כזאת דומה עם סונה ג'יברטה, שהיינו איתה בארוחת ערב אז בסטיה, ובין דרינק לנשנוש, היא גם דיברה על החוויה שלה של לפגוש פתאום חרדים בירושלים.
איך זה נראה?
איך זה נראה, היא בכלל לא הכירה, היא בכלל לא ידעה, היא מגיעה מאפריקה, ופתאום לחשוף אותם גם לעולם שלנו ולארץ שלנו, עם כל המורכבות והגיוון והייחודיות שלה, זה גם סוג של שליחות.
שיימלס פרומושן, אם אתם רוצים לשמוע עוד על סונה, תקשיבו לרוויזית אחד, ששם דיברנו עליה.
נכון.
אז עכשיו אנחנו, מולטו הופיע במקודשת בגלל הביקוש, בגלל הריגוש.
הוספנו תוך כדי תנועה ומופע.
ומה שיפה היה שעשינו שני קונצרטים שלו בשני וניויים שונים.
לא הייתה לנו ברירה, כי היינו צריכים תוך כדי תנועה להכפיל את המופע.
בגלל הביקוש, אבל הרווחנו מזה בענק.
המון, כי זה היה שני סגנונות שונים של מופע.
הוא גם ניגן לדעתי שני סטים שונים
כן,
מוזיקלית.
אופי שונה.
הוא הרגיש את המקום נכון. ויצר משהו אחר, אז היה משהו יותר קונצרטיאלי נגיד באימקה. ובמגדל דוד
יותר
הוא פשוט
מסיבתי, יותר
הוא התפוצץ.
כן. אולי זה שוב פעם הזדמנות להודות למפיקים שלנו, ל-2B Vibes Production, לקרמי ולאורי, על הגמישות, באמת, בלתי נילאית, ועל הרוח הספורטיבית, ועל הדינמיות. זה לא היה מובן מאליו, זה באמת היו ככה כל פעם הקפצות והנחתות, ו...
ואחר כך חטפתי מהרבה חברים שלי לא מעט על הראש, איך
למה לא היו כרטיסים, למה לא זה, כן.
ואני ראיתי רק את אימקה, למה לא ראיתי את מגדל דוד, והפוך, למה ראיתי רק את מגדל דוד ולא את אימקה.
האמת שבמקרה של מולטו זה היה...
אבל כזה שם.
לנו, כשאנחנו יושבים על התוכנית, כן, על התוכנית של הפסטיבל, היה, בגלל שלא מדובר עוד פעם באומנים, שכולם מכירים, הם כל כך מושמעים בתחנות רדיו הפופולריות, קשה לפעמים להרגיש בדיוק את הדופק או את הפוטנציאל הקהלי. Mm-hmm. ועושים איזשהם מערכות, אבל לא תמיד. בדרך כלל היינו מדויקים, כבר הבנו את השדה שאנחנו כן. פועלים בו. אבל במקרה של מולטו, גם כשידענו כמה שהוא גדול, וכמה שידענו כמה שהוא מוערך,
כן.
וגם שהכפלנו הופעה, שמדובר על מאות רבות של אנשים וכרטיסים, עוד מאות רבות,
זה לא הספיק.
זה עדיין לא הספיק.
אז הוא ממשיך להופיע, חפשו אותו, איפשהו
לא
בעולם.
אבל לא אצלנו, לא בישראל.
לא בישראל, וגם אי אפשר לטוס, את אומרת.
בדיוק.
אז נראה לי שנשמע קטע של
בואו נשמע לפחות,
מולטו. כן.
Vamos!
חייב להגיד שהספיישל הזה, ככל שהזמן עובר וככל שאנחנו נכנסים יותר ויותר לעומקו, אני מבין כמה נגענו רק בקצה הקרחון של המוזיקה האתיופית, אבל כמה היא כיפית.
ממש.
ומגוונת ועשירה, איזה יקום שלם של מדינה שכאילו, וואו, כל כך הרבה יש מה ללמוד. אנחנו נסיים עם הוורסיה הישראלית בעצם. אחד הביטויים של מוזיקה אתיופית שהיה אצלנו בפסטיבל, נזכיר גם שהאסתרדה עשתה אצלנו מופע משלם משלה, הייתה גם כאמור במופע של אמה הוי, אבל אנחנו נפתח סוגריים קצרצרים, כי אולי אנחנו נעשה זום אין על שוטטות בעתיד, אבל על מופע אחד שאני הרגשתי שהוא הביא גרוב אתיופי לתוך שוטטות, שוטטות האחרונה שעשינו ב-2019.
אז אנחנו מדברים על גראונד הייטס.
ייי.
אבל לפני שאנחנו מדברים עליהם, אני חייבת להגיד משהו על שוטטות לבנה, לא?
בטוח. אפשר
ככה לעבור בלי?
אבל נעשה פרומו לקראת רוויזית 7 נגיד, שעליו נעשה זום אין על מקודשת בכלל. מה זה, על שוטטות. מה זה שוטטות?
נכון, כי שוטטות זה עולם שלם של תוכן ושל הרכבים ומופעים.
הוא אבל... כמו שמלכי אוהבת לקרוא לו, פסטיבל בתוך פסטיבל.
היה לנו כמה כאלה. אבל זה באמת היה פסטיבל בתוך פסטיבל.
אז תסבירי למאזין שחס וחלילה לא,
לא
היה...
לא היה, שחלילה פספס.
בואי נבאס אותו, מה הוא פספס?
אז כל שנה, בפסטיבל, עשינו מין לילה לבן, מטורף וחלומי, במצודה של מגדל דוד, סלוט שהתחיל ב-12 בחצות הלילה עד הזריחה, שהיו בו עשרות של הופעות, של הרכבים בעיקר ישראלים, אבל לא רק, גם עם כל מיני אורחים מהפסטיבל, בסלוטים אחרים, בווריאציה אחרת.
שהגנבנו אותם בהפתעה, או כן. לא בהפתעה.
שיטוט לילי בתוך כל המחילות והאולמות והקשתות וה...
אז רגע, אני אנסה לתאר את זה. יש בעצם כמה מופעים שקורים במקביל, או במין סוג של זיגזג כזה, ואני כקהל... יכול לעבור, להיכנס, להציץ, לראות, מתאים לי, אני נשאר, לא מתאים לי, אני הולך למקום אחר, שומע הופעה אחרת, הם קורות במקביל, בכמה סבבים, שניים או שלושה.
כן, אבל כלל. כל מופע קורה פעם אחת פעם בלילה, אחת. גם אם יש שניים או שלושה סבבים של כלומר, כמה מופעים, זה עדיין מופעים, כולם מופעים שונים.
אי אפשר
שונים.
לראות את הכל, אין אפשרות, כי זה גם תסכל את הצוות, אבל זה כבר סיפור אחר. אבל בגדול, אתה צריך לבחור, להתמקד, לשוטט, אם אתה לא מכיר כלום, הרווחת, כי לך טיפול על משהו, ואולי זה ימצא חן בעיניך, ולגיטימי שהקהל נע. אנחנו לא מחפשים לנעול אותו. נותנים לו לשוטט ונותנים לו את האוויר הזה לטייל, ובסוף כולם מתכנסים.
למופע בזריחה.
למופע בזריחה.
בבמה המרכזית.
אז זה היה הבקרוב.
כן, רק תיארנו.
אבל אנחנו מסיימים כאן את רוויזית אתיופיה, ודיברנו על גראונד הייטס, שזאת להקה בעצם ישראלית, עם הסולנית, תסליחי לי רגע, מהממת. מהממת, אנרגטית ונפלאה ומדויקת. איואן מששה.
כן.
ואני מקווה שאמרתי נכון, והיא ישראלית בת העדה, אבל החליטה שהלהקה שלה תתחבר מאוד לשורשים של המוזיקה האתיופית, אבל המון המון מכיוון הגרוב, מכיוון
התזוזה,
מכיוון ה-R&B, מכיוונים כאלה, ויש לה יכולות, פשוט חפשו אותם, ברגע שיש נפתח תו ירוק, תו סגול, תו בלונדיני,
נכון.
חפשו את גראונד הייטס, חפשו גם את המוזיקה שלהם, זה פשוט מקום לחגוג בו, הייתי כמה פעמים בהופעות שלה, והם היו בשוטטות האחרונה שעשינו, ואיתם אנחנו נחתום את ספשייל אתיופיה.
מסיימים.
מלכי אמיר, תודה רבה רבה רבה.
תודה גיל, היה לי לעונג, שוב.
ואני חייב, אני חייב להגיד את הקרדיטים, כי זה כל כך, כל דבר שנעשה פה זה מחשבה ואהבה ולב וכישרון של כל כך הרבה אנשים שעשו את זה מאחורי הקלעים חוץ מאיתנו. אז אנחנו מדברים על גיל קרניאל ועומרי שריר וגיל רון שמה ואיתי מרטנר ומיכל וקנין, שהם היו מנהלים האומנותיים לאורך השנים.
את קרמי וורטמן ואורי גליקסברג, המפיקים של הפסטיבל שכבר הזכרנו.
ולך מנהלת הפסטיבל לאורך השנים, צריך להגיד, מלכי, ולמנכלית שלנו נעמי פורטיס. אני רוצה גם להגיד תודה לצוות מקודשת און אייר, אריאל אדירם שר, גם זו אודליה רצבי, עומר סניש הגדול ודודו קושר שלנו. אנחנו מלכי ורוביו, בפרק הבא מה יהיה? מה את אומרת?
עוד מלא מוזיקה של אומנים שהיו חלק מהפסטיבל, קטעים בלעדיים וסיפורים מאחורי הקלעים.
יש לך כבר רעיון? מה נעשה ברוויזית 4?
נראה לי שכן, אני ממש בא לי שוטטות, לא? יש כל כך הרבה מה לדבר על שוטטות לבנה.
אוקיי, אוקיי, בסדר, לא נריב על זה פה. נסגור מיקרופונים ואז נריב. אנחנו חותמים כאן את רוויזית 3 עם גראונד הייטס. תמשיכו להקשיב למוזיקה אתיופית, כדאי, ממש 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 ממש. להתראות.
ביי.
יסלם יש בית, מניהון מקניעתו, מניהון מקניעתו. አይኖች ተራቡ ደረሰ ሰዓቱ የዘገየሽበት ምን ይሆን ምክንያቱ ምን ይሆን ምክንያቱ አይኖች ተራቡ ደረሰ ሰዓቱ ሰዓቱ ቢደርስ ምንጫሽን አስበው አስበው ይጠፋ መቁሻ I know you're the one who's got the answer.